מהי הנקודה שגורמת להידבקות של האיש והאישה, של הנטייה הזאת של האיש ואישה להימשך אחד על השני. והבחנו הבחנה מאוד מהותית, שהיא הבחנה שהיא בהרבה הרבה נושאים, וגם בנושא הזה הבחנה בין הערך הסגולי של כל דבר ובין הערך השימושי. שאנחנו מבינים שכל דבר ודבר, וככל שמדובר על דבר עליון יותר, אז עוד יותר בולט העניין הזה, שהערך של הדברים והעוצמה שבהם הם לא מתחילים מכך שהם באים לתת איזושהי תשובה, איזשהו שימוש, איזשהו ייעוד שהוא בכלים של העולם שאנחנו נמצאים, אלא יש להם ערך מצד מה שהם עצמיים, ערך עצמי יש בהם, שבוודאי שכל דבר שהוא סגולי, כיוון שכל ההוויה היא מחוברת וכל המציאות היא קשורה, אז בוודאי זה שמבחינה סגולית יש איזושהי מציאות מאוד מאוד סגולית, היא בוודאי באה לידי גילוי בעולם שלנו. אבל הערך של הדברים לא תלויים בעניין הזה. למשל, יש פרק שלם שהרב בספר אורות, באורות ישראל, מקדיש לעניין סגולת ישראל. לא מדובר שם על סגולת המשפחה הישראלית, אבל העיקרון של הפרק, צדדים שונים, בעיקר ערכים עליונים. ככל שמדובר על ערך עליון יותר, אז ככה הערך הסגולי הוא הרבה יותר דומיננטי ומרכזי בדבר מאשר הערך השימושי. וכאן הרב עובר נושאים אגבי נושאים, הערך של של האמונה, כן, מה הערך של האמונה, הערך של עם ישראל, הערך של תלמידי חכמים, הערך של אהבת ישראל, ועוד נושאים רבים שהרב קוק טוען שעוד לפני שאנחנו רואים את הערך שלהם בזה שהם יש לנו הנאה מסוימת, הנאה שימושית, הערך שלהם הוא עוד לפני שיש לנו הנאה מהם. ואומר הרב שלפעמים יש מצבים שבדווקא הקדוש ברוך הוא יוצר איזשהו מצב שהצד השימושי לא בולט, וקשה לראות איך מבחינה שימושית יש, זה בא לידי ביטוי הצד העצמי, וברגעים האלה אז עוד יותר צריך שהצד הסגולי יבוא לידי גילוי. הוא נותן דוגמה, ניקח את זה כדוגמה לנר, כן, יש מושג כזה שהיו מדליקים נר בבית כנסת ביום, והרי נר בבית כנסת ביום אין לו שום שימוש, כמו שאומרת הגמרא, שרגא בתיארה מאי מעני, כן, הנר הקטן באור היום הוא לא מוסיף שום שימוש, החזן לא רואה יותר טוב את הסידור כתוצאה מזה שיש נר. ובכל אופן הנר הזה דווקא הוא נחשב נר של כבוד. למה דווקא הוא נחשב נר של כבוד? כי עצם דווקא משום שאין לו שימוש, אז אז יותר מבליט את הצד הזה שיש ערך עצמי בעצם זה שיש פה את הנר הזה, שיש פה את האור הזה, שיש את החיים האלה. אז זה הנר של כבוד. ופעם שעברה הסברנו, אמרנו שהדבר הזה, למרות שחשוב לדעת את הידיעה הזאת כי היא ידיעה אמיתית, הידיעה הזאת היא גם צריכה להשפיע על החיים, והיא צריכה להקרין על החיים, ואנחנו צריכים מדי פעם בחיים הזוגים שלנו, גם במשפחה, דיברנו על כך שהמשפחה מתחילה קודם כל מהערך העצמי של הקדוש ברוך הוא יצר את האיש והאישה כמציאות אחת, כהוויה אחת, והתחושה הזאת, הקיומית הזאת, היא צריכה לבוא לידי ביטוי. הזכרנו פעם שעברה שעיקר מה שהבחינה הזאת צריכה לבוא לידי ביטוי, היא צריכה לבוא לידי ביטוי בעיקר להקדיש זמנים כאלה של אהבה בתענוגים כזאת, של איזושהי שמחה בעצם זה שהאיש והאישה הם נמצאים ביחד בלי שום קשר לתועלת שיש בעניין הזה. אין כדי להבין את הדבר הזה אני אתן משהו שכולם יכולים להודות עליו. זה ברור שכשאנחנו נאמר איש מחפש אישה וברוך השם הוא זוכה להתחתן ואחרי החופה יש חדר ייחוד, האם יעלה על הדעת שבחדר ייחוד האיש יגיד לאשתו, אוי כמה זה שאני מתחתן איתך אני ארוויח זה בזה, או זה שאני מתחתן איתך כך וכך וכך יהיה? זה בדיוק אנחנו נגיד, הבן אדם הזה מפשש את הנקודה. אנחנו נגיד מה מתאים בחדר ייחוד זה, ופה לא צריכים ללמד את בני אדם, בני אדם באופן טבעי אומרים עצם המפגש, עצם השמחה הזאת שהאיש נמצא עם האישה הזאת, הוא אומר סוף סוף אני לא היה לי חיים ועכשיו אני מרגיש שאיתך יש לי חיים, או שלרגע הזה חיכיתי, זה הצורה הנכונה להתייחס לקשר בין איש ואישה. מה שאנחנו צריכים ללמוד שהדבר הזה הוא לא יכול לעשות רק פעם אחת בחיים, הדבר הזה לא יכול לעשות רק בחדר ייחוד, אלא הדבר הזה צריך לעשות מדי פעם בחיים. מדי פעם בחיים צריך את נקודת השחזור הזאת, כמו שדיברנו על הסיפור הזה של רבי שמעון בר יוחאי. והיום אני רוצה להוסיף עוד נקודה שאולי היא עולה דווקא מצד מה שאמרתי על שיש זמנים לפעמים שלא הולך ביחד. כן, גם כאן אנחנו יש לנו את התחמושת הזאת של הכוח הסגולי הזאת, הסגולי הזה. כן, נגיד יש לפעמים מצבים כאלה שבדרך כלל לא קורה כזה דבר, אבל אם אני יודע מה, פעם בשנה יוצא שיש איזשהו ערב שאין תקשורת טובה, אחד ציפה למשהו אחד, אחד ציפה למשהו אחר, ואז נוצר איזושהי אווירה לא נעימה בבית. פעמים אפילו זה עבר, לא סתם היא אווירה לא נעימה, אלא אולי אפילו דיבורים לא טובים, אני יודע מה, או ביטויים כאלה שאני לא לגמרי מרוצה, כל מיני דברים, אכזבות, כל מיני דברים כאלה, דברים שהם מאוד נדירים במחוזותינו, אבל אולי יכול לקרוא כזה פעם בשנה אולי משהו כזה. ואז אחרי שיש ערב לא כזה לא מוצלח זה, אז דווקא ברגע הזה לפעמים האדם יכול לבוא ולהגיד לבן זוג שלו, תשמע, אנחנו רואים שבפועל אנחנו דפוקים, יש לנו מידות מגונות, אנחנו לא יודעים איך להתנהג אחד לשני, אנחנו לא יודעים לשים לב אחד לצרכים של השני, זה אנחנו מודעים לזה שמבחינת הפעולות שלנו, מבחינת הלמייסה שלנו, אנחנו באמת לא מצליחים. כן? אז, ואף על פי כן אנחנו ביחד. אף על פי כן אנחנו, זה ביטוי לדבר הזה שמעבר לכל זה שנעים להיות ביחד, אז גם כשלא נעים, אז עוד יותר אנחנו יכולים לבוא ולהליט. אז מה אנחנו עושים ביחד? הרי לא כל כך לא נעים לנו. כנראה יש משהו שהוא מעל ומעבר, זה לפעמים הפיוס הכי גדול שיכול להיות. כלומר, הפיוס לבן אדם, לפעמים במשברים זוגיים, לפעמים כן צריכה להיות איזושהי אמירה כזאת שבאה מאיזושהי ספירה אחרת. היא לא באה מעולם התיקון, מעולם הטיפול, מעולם הזה שמטפל בעיות, אלא להפך. יש איזשהו עולם כזה שאנחנו מביאים אותו, שהוא בא מאיזשהו עולם אחר שמעביר אותנו לפאזה אחרת. לפעמים זה נותן איזושהי עוצמה, שאחרי כן בוודאי כל הערך הסגולי הזה הוא צריך להתגלות בזה שאנחנו גם בחיים יודעים לתרגם את זה בעולם הממשי שלנו שזה יהיה טוב. אבל זה ודאי בחינה כזאת, ובעזרת השם כשאנחנו נדבר על, על, על זה שיש בחיי המשפחה ימים של היתר, ימים של איסור, אז אחד מהדברים הראשוניים שאנחנו נבוא ונאמר, שבאחד מהאתגרים הגדולים של ימי היתר, לפחות אני אומר, היום הראשון של ימי היתר, הימים אולי הראשונים של ימי היתר, הם נועדו להיות בחינה כזאת של אהבה בתענוגים. זאת אומרת, הרבה פעמים, לפעמים מהימים שאנחנו היינו חייבים להתרחק אחד מהשני, מתחיל להיות לנו כל מיני חשבונות וכל מיני ציפיות שלא יתממשו וכל מיני זה, שאנחנו בימי האיסור הרגשנו שאנחנו לא יכולים לדבר עליהם. ואז אנחנו מחכים לימי היתר, בימי היתר מתוך זה שאנחנו יכולים להיות קרובים אחד לשני, אנחנו יכולים יותר לדבר על הדברים, אז אנחנו אומרים את צהל, לא. מגיעים ימי היתר, קודם כל צריך לקחת את דרך כלל, בהמשך נפרד את זה קצת יותר, אבל אנחנו צריכים לזכור, ימי היתר הם קודם כל, עצם השמחה אחד בשני. היינו רחוקים, עכשיו אנחנו אחד ליד השני, זהו. זה השמחה הראשונה. אחרי כן, על גבי זה, עוד ברורים ועוד זה, זה כבר הדבר השני, הבחינה השנייה שיש. כשאנחנו נגיע לנושא הזה, נרחיב בו הרבה יותר. אמרתי את הדברים ברמז. עכשיו, אנחנו קצת, מישהו רצה להעיר משהו? עכשיו אני רוצה היום בכל אופן להתבונן קצת, על, כן, אחרי שאנחנו אומרים שיש פה משהו סגולי, אנחנו צריכים בכל אופן לברר מהו הדבר הסגולי. כן, מהו הדבר הסגולי הזה ואיך זה מתגלה בחיים שלנו, מה אופי הקשר שצריך להיווצר בין האיש והאישה. אז כאן אי אפשר שלא לשים לב שהקשר בין איש ואישה, כל השאלה שלנו, שיש מחיר עצום לזה שאנחנו יוצרים קשר ועושים ברית כזאת עם אישה, עם איש, איש עושה ברית עם אישה אחת, וכולה, והם חייבים להיות מזומנים אחד לשני, מיוחדים אחד לשני, כל הדבר הזה זה מחיר עצום, לכאורה נראה שהוא צריך לו איזושהי, למה זה? הרי האדם הוא יצור לעצמו, האדם הוא אישיות לעצמו, האיש הוא אישיות לעצמו, האישה היא אישיות לעצמה, למה, כן, מאיפה יש את הכוחות האלה? אנחנו אומרים בסדר, ככה הקדוש ברוך הוא יצא, אבל למה באמת לעשות את הדבר הזה בצורה הזאת, או באמת, איך להבין את הדבר הזה, שהאיש, את כל האישיות שלו הוא צריך לרתום אל תוך הבית, וכן האישה צריכה לרתום את כל האישיות שלו אל תוך הבית. מה יש בזה? אז ודאי שההתבוננות שלנו היא התבוננות שבאה ואומרת שיש לנו פה איזושהי דמיון מוטעה. המחשבה וההרגשה שהאיש גמר את יצירתו בשעה שהוא נולד, היא בוודאי לא נכונה. וכמו שהאדם כלפי עצמו מבין את הדבר הזה, שכשהוא נולד כתינוק הוא לא גמר להתפתח, הוא לא שואל את עצמו למה לא ישאר תינוק, אני נולדתי תינוק, למה לא ישאר תינוק? האדם ודאי אומר, כל מה שנולדתי בתינוק זה בגלל שיש לי כוחות כאלה שיכולים לגדול. הקדוש ברוך הוא ברא אדם שהוא באמת בהתחלה נולד כתינוק, אבל בהתחלה צומחים החושים, האדם כן מתחיל באמת להרגיש דרך החושים, כן, זה מתחיל מהכוחות הכי נמוכים עד שזה מגיע לכוחות היותר גבוהים. אז בהתחלה החושים צומחים, ואחרי כן הרגשות אולי, ועל גבי זה אולי הדמיונות, בואו לא ניכנס בדיוק, האם הדמיונות הם כוח נמוך יותר מהרגשות, או הרגשות זה כוח יותר נמוך מהדמיונות, אבל ברור לנו שההתפתחות של האדם בנויה מהחלקים הבסיסיים ביותר, הנמוכים ביותר, ואז עד שהאדם מתחיל לפתח גם את המחשבות שלו, את השכל שבו, ואחרי שהאדם גומר, כן, מפתח את השכל שבו, אז הוא מתחיל לפתח, כבר להתחיל לחשוב, לעצב את הזהות שלו, וזה כל התהליך הארוך, שהאדם בהתחלה הוא מאוד מחובר עם עצמו, ואחרי כן, כן, החיבור לעצמו זה נובע מזה שאין לו כוחות מפותחים. אחרי כן הוא מתחבר לאמא שלו, ואחרי כן לאבא שלו, ואחרי כן למשפחה, אחרי כן לקהילה, כן, הוא מתחבר לקהילה. אנחנו יודעים שגיל הנעורים, אחד מהדברים המרכזיים של ההתפתחות של האדם בגיל הנעורים, גיל הנעורים מתאפיין בכך שאדם מאוד ייצור חברתי. כן, ההשפעה של החברה, כמה הנער נמצא אפילו מבחינת שעות הבילוי עם חברים, כמה תופס העניין הזה של חברים, זה תופס מקום מאוד מאוד מרכזי. וכאן אנחנו באים ואומרים, שוב מתחיל תהליך כנראה יצירה חדש. כן, אנחנו מתחילים שוב מחדש איזשהו תהליך של יצירה. ומי כך שהאדם הוא ייצור חברתי, הוא שוב צריך להצליח וליצור את הייחודיות שלו, ליצור את האישיות שלו מחדש. והתהליך של היצירה השנייה, שהוא אחרי שהאדם עבר תהליך מאוד ארוך של יצירה ושל גיבוש הזהות שלו, כן, כי הרי בסופו של דבר בחירת החברה היא בחירת עם מה הוא מזדהה, עם איזה ערכים הוא מזדהה, עם איזה תרבות הוא מזדהה. זה הוא מתחיל עכשיו, אחרי שהוא באופן בסיסי יש לו את הבסיס שהוא יגדיר את עצמו עם מה הוא מזוהה, האדם מתחיל שוב ביצירה של ומה האישיות המיוחדת שלו. היצירה הזאת השנייה היא יצירה שהיא בדרך כלל שלובה בחיפוש האישה, ביצירת המשפחה. כשאנחנו באים ואומרים בברכות הנישואין יוצר האדם, אנחנו לא אומרים רק פעם אחת יוצר האדם, אנחנו אומרים פעמיים יוצר האדם. המשמעות של זה היא שלא כמו שהאדם יכול לחשוב שיצירתו נגמרת כשהוא נולד בעולם. אבל זה דבר שפשוט. כל אחד ואחד מבין את הדבר הזה שהיצירה שלו נגמרת כשהוא נולד לעולם. והוא כתינוק לא גמר את ההתפתחות שלו והוא צריך עוד ועוד 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 עד שהוא מעצב את האישיות שלו. אלא אנחנו ביוצר האדם אנחנו אומרים עוד משהו, שגם אחרי שאתה תגמור את כל הקומה שלך, כי הרי אדם הראשון כשהוא נברא, אז הקדוש ברוך הוא ברא אותו בקומתו, בשיא הכוחות שלו, הוא נברא כאדם בוגר, כאדם שכבר כל הכוחות שלו בשלים. הקדוש ברוך הוא לא יצר את האדם הראשון כתינוק, אלא יצר אותו בלי שהיה לו את כל התהליכים האלה, עד שאנחנו מגיעים לגיל הבשלות שכל הכוחות שלנו הם כבר בשלים. והאדם היה צריך להמשיך ליצור את עצמו, או נאמר ככה, יצירת האדם לא נגמרת כל עוד שלא בונה בית. ובעצם בניית בית יש בה את היצירה השנייה או יצירה שרק בה בעצם האדם מגיע ליצירתו, לשלמותו. ומסתומה, כמו שבחיי האדם הפרטי היצירה היא לא באה ביום אחד, גם בניית בית כנראה זה איזשהו דגם של בית. ביום הראשון זה עוד בית שהוא בחינת תינוק, ואחרי כן הבית צריך להתבגר, ואחרי כן צריך לעשות כל מיני תהליכים עד שהוא מגיע כן, יכול להיות שבהמשך אנחנו נעשה איזה שהן הגבלות בין התהליכים שקורים לאדם היחידי עד שהוא בונה בית, לבין התהליכים שקורים בבית מהרגע שאתה מתחיל לברוא את הבית. אז הדבר הראשוני שאנחנו אומרים זה שהשאלה שלנו, מדוע להתחייב, מדוע להיכנס לקשר כזה מחייב, זה בעצם השאלה, למה להתחייב ליד שלי? למה שלי יד? הרי היד בסופו של דבר מגבילה אותי, כן, או אני יודע מה, או כל דבר אחר שהאדם, כן, למה לקבל עוד איזשהו כוח שנקרא שכל, או למה לקבל רגשות, כל מיני דברים עם זה. כל דבר ודבר שהאדם מקבל, אז זה גורם, כן, זה גורם לעשות אותו שונה מהאחרים. ההתייחדות הזאת, זה שהאדם נהיה שונה מאחרים, ומחויב למשהו אחד, זה לא תהליך של ויתור על לך חיים מאוד 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 רחבים שאתה צריך לצמצם אותם. נדבר עוד על היסוד הזה של אלא זה תהליך של המשך המציאת עצמך, המשך כן, התהליך הזה של יצירת האדם. ובתהליך יצירת האדם אנחנו גם בברכת שבע ברכות מברכים שתי ברכות, ששתי הברכות האלה הם כנראה כמו החרש"י במסכת כתובות אומר, רומזות לנו לשתי יצירות של האדם. כלומר הקשר בין איש ואישה מושתת כנראה על שתי יסודות, כן, הקשר בין איש ואישה מושתת על שתי יסודות, ששתי היסודות האלה הם כתובים בשני פרקי הבריאה בתחילת ספר בראשית. על זה נאמרו כבר, נכתבו הרבה הרבה מאמרים, לנסות להתבונן בין איך שיצירת האדם כתובה בפרק א' בספר בראשית, ואיך יצירת האדם כתובה בפרק ב' בספר בראשית. שאנחנו לא נאמר את כל הרעיונות, כי יש פה אין סוף של רעיונות להתבונן על פרק א' ופרק ב'. גם בחז"ל יש התייחסויות להבדל בין התיאור של בריאת האדם בפרק א' לבין התיאור של בריאת האדם בפרק ב', כשברור או מאוד בולט שאחד מן ההבדלים הבולטים ביותר בין התיאור של פרק א' לבין התיאור של פרק ב', זה בנוגע למהות הקשר בין האיש והאישה, למהות החיבור הזה שיש בין איש ואישה. יש הבדל איך שבפרק א' הדברים כתובים ולבין איך שהם כתובים בפרק ב'. ואנחנו צריך שיהיה לנו כל הזמן בראש שני הפרקים האלה, כי אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כשאנחנו הולכים ומתחתנים, איזה דגם של נישואין אנחנו עושים? אנחנו עושים דגם של נישואין של פרק א', אנחנו עושים דגם של נישואין של פרק ב', או שזה מסתובב מה שוודאי נכון להגיד, שאנחנו עושים אולי את שני הדגמים, את שני הדגמים של הנישואין. אז כדי להתרענן, אז בפרק א' הסיפור של הקשר בין האיש ואישה הוא סיפור הרבה יותר קצר. הקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובבוא שמיים כברי אימה ובכל הארץ ובכל הרומס על הארץ. והעברה אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, וברך אותם אלוהים ואומר להם, אלוהים פורבו ומילאו את הארץ, כבשוה, רדו בדגת הים ובפה שמיים וכל חיה רומסת על הארץ. זה התיאור של פרק ראשון, שהוא תיאור קצר, קולע, פשוט, לא מסובך. נראה שמהתחלה נברא האדם בצורה כזאת הוא נברא בצורה כזאת שיש איש ואישה, שהם לא צריכים לעשות איזושהי עבודה של חיפוש, אין שום חיפוש ביניהם, זה מי, כמו שכל הבריאה כולה נבראת בצורה כזאת של של זכר ונקבה, כמו שכל הבריאה כולה היא נבראת בצורה הזאת של יכולת לקיים את המין, היכולת להמשיך את המין, היכולת לזה שהקדוש ברוך הוא יוצר את המינים בצורה כזאת שהם רק איזושהי חוליה במין הכללי הזה שנקרא בעלי חיים זה. אז אותו דבר גם כאן האיש נברא כעוד דרגה בכל הבריאה. הבריאה היא בריאתו של הקדוש ברוך הוא, שהתיאור הוא תיאור שהקדוש ברוך הוא בורא עולם שיש בו מינים שונים, ויש מין עוד יותר משובח, עוד יותר משובח, עוד יותר משובח. נכון, מין האדם הוא המין המשובח ביותר, אבל האדם כאן נברא כאחד מהדברים הכלליים שיש בהוויה כולה, והיה אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, וירא ויהי בוקר יום השישי. זה בריאת האדם ביום השישי. כן, אני מדגיש את הנושא הזה של בריאת האדם ביום השישי, מהבחינה הזאת שכביכול יש בריאה של יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, וכל בריאה יש איזו מדרגה שהיא הולכת ונבראת, אבל אין פה את האדם שהוא חריג, מחפש איזושהי משמעות מיוחדת, מחפש איזושהי אמירה מיוחדת. מה? כן, אלא הדבר המייחד את האדם שהוא הטופ, הוא הצלם אלוקים. כן, זה ודאי, הביטוי הזה של ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבע ברא אותם, אז בצלם האלוקים הזה, אז ודאי שהמפרשים על השני המינים האלה נתנו הסברים על גבי הסברים למה רק האדם זוכה לכותרת הנפלאה הזאת שזה בצלמנו, כדמותינו, בצלם אלוקים. אבל צריכים לזכור שהתיאור הוא בכל אופן הוא תיאור של איש ואישה שמאוד מאוחדים, או מאוד, לא יודע אם מאוחדים, דווקא הייתי אומר, נבראים מראש בצורה הזאת, של, והם חלק מכלל ההוויה, זה התיאור של הפרק הראשון. והתיאור של הפרק השני, הוא קודם כל כבר יש את כל הבריאה, כל הבריאה כולה כבר מתוקנת. לא רק שכל הבריאה כולה מתוקנת, יש גם מקום מיוחד, יש גן עדן, ויש הכל נחמד למראה וטוב למאכל, הכל נחמד, והכל הכל מסודר, נחמד, ויש רק תקל אחד. כן, התקל האחד הזה נקרא האדם. כן, עד עכשיו היה, כל המילים היו טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד. הפעם הראשונה שיש משהו לא טוב, זה בריאת האדם. ויאמר אלוהים, לא טוב, היות האדם לבדו. עשה לו עזר כנגדו. כן, יש איזשהו מצב שהאדם נברא, אבל הוא נברא לא שלם. וצריך לעשות איזשהו תיקון. התיקון של האדם זה השינוי יצירתו של האדם. ואז אחרי שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו, יש פה את כל התיאור שהקדוש ברוך הוא מעביר את כל הבריאה לפני האדם, והאדם קורא לכל הבריאה כולה שמות, כל אשר יקרא לו האדם נפש חיה ושמו, ושוב חוזר, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. אז יש את התיאור של יצירת האישה, אחד מצלותיו של האדם. ויבן השם לוקים את הצלע, והביאה אל האדם, ואז האדם אומר זאת הפעם עצם מעצמי. ופה יש את ה... התייחדות של האדם, שהאדם הוא כבר שונה מכל שאר המינים, והשינוי של האדם משאר המינים הוא בא לידי ביטוי שגם בתוך האנושות עצמה האדם הוא לא חלק מן המין, שזה בולט באמירה הזאת. על כן יעזוב האדם את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. כלומר, המגמה הזאת שהאדם מחד לא יהיה חלק סתם מכל המין, והביטוי לדבר הזה עזיבת אביו ואמו, ומאידך זה זה שהוא מוצא את האישה שאישה מיוחדת לו. אז באמירה, זה שני הסיפורים של הבריאה. אז באמירה הראשונה היינו אומרים, כן, בואו אני אולי אדלה ממכם רעיונות קצת, ואני מניח שתגידו את רוב הרעיונות, ואנחנו אחרי כן נסכם אותם. אז מה אתם אומרים? שני התיאורים האלה, קודם כל, אני רוצה שתי התייחסויות שלכם. דבר ראשון, מה באמת אופי שתי התיאורים האלה של מעשה הבריאה? דבר שני, איפה בא לידי ביטוי הדגם הראשון, כלומר, התיאור הראשון של הקשר בין איש ואישה והתיאור השני? האם נכון לבוא ולהגיד, כלומר, הדבר שיותר פשוט היה להגיד, שאולי הדגם השני הוא הדגם שאנחנו מכירים יותר. לא מכירים כל כך את הדגם הראשון, יותר מכירים את הדגם השני. זאת אומרת שהאדם הוא נברא בצורה כזאת שהוא צריך לחפש את, כן, למצוא את העזר שלו, ויש את התהליך הזה של ההתייחדות של האיש עם האישה, והדגם שאנחנו יותר מכירים. אבל בכל אופן הייתי רוצה, אולי אני כבר אמרתי אולי איזושהי אמירה, אז הנה, אז אני אמרתי את האמירה הראשונה, שלכאורה יש פה שתי דגמים. דגם ראשון שהוא דגם שהאדם הוא כמו שאר המינים, והאיש והאישה זה מה שחשוב באיש ואישה, שזה איש וזה אישה, לא חשוב שזה האיש הזה והאישה הזאת, אלא מה שחשוב שיש איש ואישה שהם חלק מן המין, והם יכולים להתעסק בפריאה ורבייה בקיום המין. זה הדגם הראשון. והדגם השני הוא הדגם של ההתייחדות המיוחדת שבין האיש והאישה. בכל אופן, בואו ננסה, זו האמירה בעצם שאני אמרתי, בואו ננסה לראות אם יש לכם אמירות אחרות משמעותיות, ואז ננסה יותר לסכם את שתי הדגמים האלה ונראה מה אנחנו עושים איתם. כן, יעקב. זאת אומרת, אתה בעצם אומר, צריכים לנסות מהפרק הראשון להתרומם בחיי הנישואים מהפרק השני להתרומם בחיי הנישואים לפרק הראשון. אני רוצה קצת שתיתן את המשמעות לחיים שלנו, שאיך באמת אתה אמרת רעיון שנראה לך שהפרק הראשון זה המבט לכתחילאי האלוקי, והפרק השני זה המבט המסובך שזה נובע מהבחירה האנושית. כן, הפרק הראשון זה היצירה האלוקית, הפרק השני זה היצירה האלוקית אבל שהיא עוברת דרך הבחירה האנושית, שהבחירה האנושית היא מתוסבכת, אבל היא צריכה בסופו של דבר להגיע לרמה הזאת שהיא תצא מהסיבור שלה ותתחבר לדגם הזה של הפרק הראשון. אולי ניקח מאמר חז"ל אחד שבאמת אומר על הסתירות האלה. יש הרי שני מאמרים. יש מאמר אחד שמובא במדרש ויש את הגמרא. במדרש מה שאתה אמרת זה יותר הגמרא. הגמרא אומרת, בברכות דף סמך א', שבהתחלה כתוב זכר ונקבה ברא אותם, כן, בפרק א' כתוב ויברא אלוהים את האדם בצלמו ובצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, ואחר כן כתוב זכר ונקבה ברא אותו, או כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אז הגמרא אומרת שהתיאור של פרק א', בתחילה רצה הקדוש ברוך הוא לברות אותם, בתחילה עלה במחשבתם לברותו שניים, ואחר כך הקדוש ברוך הוא ברא אחד. אנחנו לא מסבירים לעומק זה, אבל אני רק מביא מהגמרא הזאת את הרעיון הזה שאתה אמרת, שהתיאור של הפרק הראשון זה המחשבה לכתחילאית כאילו, והתיאור של הפרק השני או התיאורים שאחרי כן הם התיאורים איך במציאות אפשר ליישם את הרעיון של הפרק הראשון. אבל אני מציק לי הדבר הזה, באמת אתה ככה מרגיש שהמעלה או הדגם של קשר בין איש ואישה כמו שנותר בפרק הראשון, כלומר אתה מוביל את הדברים לכימון שדיברנו בשיעור שעבר וקצת בשיעור היום, שיש את הבריאה הסגולית של האיש והאישה, ויש אחרי כן איך בפועל זה מתממש, איך האדם מנצל כאילו את זה. אז הדגם הראשון זה בריאת האיש והאישה כערך עצמי, הדגם השני הוא האדם לא טוב להיות האדם לבדו, האדם חסר לו או משהו מעין זה, אז זה בא לענות על הצורך של האדם לעזר. כלומר, חיפוש האישה ומציאת האישה שהיא כעזר, מבחינת איך שאתה תופס את זה, זה בעצם נובע מזה שהאדם מחפש מה זה נותן לו. כן, רק מתוך זה שהוא צריך עזר, אז הוא מוצא את האישה. אבל זה ודאי לא מצב אידיאלי שהאדם מחפש אישה כעזר. הטוב ביותר זה לחפש את האיש והאישה כמציאות עצמית שהם נבראו שניהם ביחד, ולא שכל אחד נברא בנפרד ואז הוא צריך עזר. אלא המציאות הלכתחילאית הזאת זה שהם יוצרים בית מתוך השאיפה השלמה הזאת של להיות כעזר. זה ככה אני מנסה לתרגם קצת יותר את הדברים שלך, שהם יותר התיישבו לי על הלב, כי אני התחלתי עם אמירה הפוכה ממך. אני אמרתי שלכאורה הדגם שאנחנו מרגישים, כי אפילו אמרתי זה בצורה בוטט כזאת, שהדגם של פרק ראשון זה דגם בהמי, כמו המין, כן? והדגם השני הוא דגם אנושי. משהו, אני אביא את הדברים נאמר של הרמב"ן כדי להבליט את מה שאני אמרתי. הרמב"ן אומר על הסוף של הדגם שכתוב בפרק השני, אומר הרמב"ן ככה: על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אז רש"י אומר שיש פה איזושהי מעלה מיוחדת שרוח הקודש, מה זה על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד? מה זה הדבר הזה והיו לבשר אחד? כן, זה מה שרש"י והרמב"ן מנסים לעמוד כאן. הוולד נוצר על ידי שניהם ושם נעשה בשרם אחד. כלומר רש"י בעצם משהו אומר, רוח הקודש אומרת, סליחה, דילגתי משהו. רש"י אומר ככה, הפסוק מתחלק לשתיים: כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. זה בעצם החלק הראשון, זה רוח הקודש אומרת כן לאסור העריות לבני נוח. כלומר, זה מדבר על הקשר שנוצר בין האיש והאישה, שהאיש צריך להיות דווקא עם האישה הזאת, וכל עוד שהם ביחד אסור להם להיות עם מישהו אחר. והחלק השני, והיו לבשר אחד, זה הוולד נוצר על ידי שניהם ושם נעשה בשרם אחד. כלומר, שדרך זה שהם יש להם ולד משותף, אז הוולד הוא הביטוי השלם ביותר לתהליך של התאחדות שיש בין האיש והאישה. אז אולי דווקא רש"י זה יותר בכיוון שאתה אמרת, שהמדרגה של הפרק הראשון זה המדרגה של ולד, של פרי ערבייה, שיש איזושהי המשכיות בצורה כזאת של פרי ערבייה, שזה הביטוי השלם ביותר לזה שנעשה בשרם אחד, וזה שזה ביטוי לאחדות גדולה. ואז הרמב"ן שואל ואומר, מה פתאום? גם הבהמה והחיה יהיו לבשר אחד בבלדותיהם. זה שיש לאיש ואישה ולדות, זה לא מבטא שום מעלה ייחודית על האדם. התורה רוצה להבליט לך, האדם שפוגש את האישה, זה שיצירת האישה הייתה שונה מאשר מה, איך שנברא כל איך שכל המינים האחרים נבראו, זה גורם למשהו אחר בקשר בין איש ואישה. כן, ההבדל ביצירה בין האיש והאישה גורם לשינוי הקשר בין האיש והאישה. אז שואל הרמב"ן, איך זה יוצר הבדל? גם אצל בעלי חיים יש ולד שהוא יכול להיות ביטוי לבשר אחד. איך זה מבטא את ההבדל? צריך כנראה לתרץ את הרש"י, להגיד שכנראה יש הבדל בין איך שהוולד של איש ואישה מבטאים את האיש והאישה, ובין איך ולד בעלי חיים מבטאים את את האבא ואת האמא. שמה אין מושגים של משפחה, נאמר, כן? המושג הזה של משפחה בכלל לא שייך. כל מושג המשפחה בין בעלי חיים הוא לא שייך. וכל מה שהפרק הזה בא להגיד, זה בעצם מראה שיותר מסתדר עם מה שאנחנו אמרנו. שהתיאור של פרק ראשון זה תיאור של קשר ואישה כחלק מהמין. וכמו שאצל כל המינים יש דבר כזה של זכר ונקבה אברהם, אותו דבר גם יש מגמה כזאת אצל האיש, שהם חלק מן המין. והפרק השני הוא מתאר תיאור של משפחה. התיאור של המשפחה הוא כולל שני, כן, זה עומד על שני רגליים. הרגל האחת שעומד את תיאור המשפחה, שקודם כל איש ואישה עם משפחה, וזה האיסור לבני נוח, זה הדבר הראשון שמגדיר את זה שהקשר בין איש ואישה הוא בניית משפחה ולא סתם איזשהו קשר אקראי, זה לא קשר של המין אלא זה קשר של המשפחה. והחלק השני הוא שגם הוולד הוא השלמת המבנה המשפחתי בצורה שלמה יותר. כלומר, לא ניקח את דברי רש"י שהוולד נוצר מהם רק במובן שיש ולד בעולם, אלא ולד שיוצר אותם כאבא ואימא, כן, ומשלים את המבנה המשפחתי. מה זאת אומרת? יכול להיות
נכנסת גם בתוצר הזה של
הוולד, זה בהתבוננות שלך. כלומר, בהתבוננות שלנו, אנחנו נאמר ככה ברש"י, זאת אומרת, יהיו בני אדם אולי מעוותים שבו, ויגידו, כמו שאצל האיש, כמו אצל הבהמות, זה משהו טבעי, שהזכר והנקבה מזדווגים, ובאופן טבעי יש זרע, אותו דבר גם כן, אצל בני אדם ככה. כן, כמו הביטוי הזה ש... כשרוצים, יש כאלה מפרשים אומרים שעם ישראל כשהוא היה במצרים ורוצים לבטא את זה, איך ממשיכים להקים משפחות? ובני ישראל פרו וירבו וישרצו ויצמו מאוד מאוד. זה משהו שהוא כמו משהו כאילו תהליך טבעי ולא תהליך של בחירה. כי כשעם ישראל היה ברמה של עבדים, עבדים זה כמו עבד ושפחה, כמו שאנחנו מכירים את ההלכות האלה, שהרב נותן שפחה לעבד, ואז יש לו ולדות מזה, זה משהו כזה שהוא לא תהליך בחירי. אז אנחנו אומרים באמת שהכוונה ברש"י, התירוץ של רש"י, למול שאלת הרמב"ן, שבאמת גם הוולד הוא נעשה בצורה בכירית, ולכן יש פה משהו שהוא ברמה אחרת, ולא ברמה של המין. הרמב"ן, מה אומר?
הרגיל המשמע שזה
צריך להיות איש ואישה,
אצל
בהמה
אין איש
ואישה. זה, אז זה הרמב"ן, כן. אז זה הרמב"ן אומר שכל הפסוק כולו... אז זה מה שהרמב"ן אומר, שכל הפסוק כולו הוא בא בעצם להגיד את הנושא הזה של החיבור שבין האיש ואישה. והנכון בעיניי, כי הבהמה והחיה אין להם דבקות בנקבותיהם. יבוא הזכר על איזה נקבה שימצא, וילכו להם. ומפני זה אמר הכתוב, כיוון שתהליך בריאת האישה מהאיש היה תהליך אחר, בעבור שנקבת האדם הייתה עצם מהצבא ובשר מבשרו, ודבק בה, והייתה בחלקו כבשרו, ויחפוץ בה להיות תמיד אמו כאשר היה זה באדם. הוא שם טבעו בתולדותיו להיות הזכרים מהם דבקים בנשותיהם, עוזבים את אביהם ואת אמם, ורואים את נשותיהם כאילו הם אמם לבשר אחד. וכן, כי אחינו בשרנו, מה שאומר הרמב"ן, שהמושג והיו לבשר אחד, זה לא המושג החושני, זה לא המושג הזה של ולד גם אפילו שרשי אומר, אלא הכוונה שהאדם מתייחס לאשתו שהיא כאילו בשרו, כן? זה נחשב כעצם מעצריו, כאילו במקום להגיד והיו לאישיות אחת, כתוב והיו לבשר אחד. זה בעצם מה שאומר הרמב"ן, זה הביטוי והיו לבשר אחד, הם היו לאישיות אחת. אז אני בעצם, מה שאני הבלטתי, שבעצם, ההסברה הפשוטה שלי היא שהתיאור של הפרק הראשון זה יותר תיאור הקשר של איש ואישה מצד היותה חלק כללית מן המין, והתיאור של הפרק השני זה התיאור המייחד את האיש עם האישה הזאת, וזה ביטוי לאישיות המיוחדת של שבעצם של 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 האדם. כן, זה מה שאני רוצה לשמוע ממכם. כלומר, אני הצגתי את מה שיעקב אמר. שיעקב אמר שהתיאור של פרק א' הוא תיאור אידיאלי של קשר איש של איש ואישה, שהוא לא נועד למלא צרכים, לא נועד לעזר, אלא נועד מצד מה שהקדוש ברוך הוא יצר את האיש ואישה בצלמו כדמותו, בצלם אלוקים. של פרק א' זה הבניין הזה בצורה הזאת של איש ואישה, וזה הקשר שהוא נוצר כדבר שהאדם אפילו לא מחפש את עצמו, לא מחפש איזשהו צרכים שלו או משהו כזה. והפרק השני זה התיאור היותר של שהוא נולד מצרכים שבעצם של האדם. אני עכשיו סתם עולה, בחורים בישיבה לפעמים מגיעים אליי בשיעור ד' ה', הם אומרים, הרב, אנחנו לא יודעים אם אנחנו רוצים להתחתן או לא. אז אחד יש איזה אחוז מסוים של בחורים שהשאלה היא בנויה בצורה כזאת, למה מבחינתנו לא יודעים מתי נרצה להתחתן, אין לנו צורך להתחתן. אז להתחתן למרות שאין לנו צורך, זו שאלה. עכשיו, אתם הייתם במקום רב, אז הייתם, מה הייתם אומרים לבן אדם? כן, מה אכפת לך, תתחתן מצד פרק א', גם לי צורך, עוד יותר, אז אתה אידיאליסט, תתחתן בשביל האידיאל, כן? בשביל האידיאל הזה של זה היצירה האלוקית וזה, או שלא נכון להגיד תשובה כזאת. זה בעצם מה שאתה שואל, האם אפשר לבוא ולהגיד לבן אדם, כלומר, אני אומר, לפי מה שהרמב"ן אומר, שפרק א', אני לא חושב שזה יהיה כוונת הרמב"ן, אני אומר, לפי מה שאני תיארתי, שפרק א' זה חלק מכללית, אז זה שיש במין את הכוח הזה לקיים את המין. ופרק ב' זה הבחירה האנושית דווקא שהאיש מכוח הבחירה שלו. אז בוודאי, הדגם של פרק א' הוא דגם שלילי, כמו שאתה שאלת, כי הוא דגם בהמי, הוא דגם סתמי. לפי הדגם שאמר יעקב, יכול להיות, יש פה דגם אלוקי, אבל הדגם האלוקי הוא מתלבש בצרכים האנושיים, ואז גם אחרי שמה שיעקב אומר, לא ברור לי שאנחנו יכולים לתת הנחיות, טוב, תתחתן בגלל מצוות פריה ורבייה, או תתחתן בגלל האידיאל הגדול, ובלי צרכים. מצד שני, צריכים לזכור שזה מסוכן להגיד, אני סתם אומר לכם, כשאתם תהיו רמים, כן רמנים, מסוכן להגיד לבן אדם, טוב, תחכה עד שתרצה, עד שתרגיש שאתה צריך, ורק אז תתחתן. לפעמים אני אומר ככה, אני אומר ככה כשאני צופה שבאמת הבן אדם הזה יעבור איזשהו שינוי. אבל אם בא לפניי בן אדם, שאני באמת רואה שבתכונות שלו ובהבנה שלו של המציאות, הוא יישאר ככה עד גיל 30, חס וחלילה, אני לא אעשה לו דבר כזה, אני לא אגיד לו, טוב, תחכה עד ש... עד שאתה תרגיש את החיסרון, אלא אתה תהליך, אני אגיד לך מה אני עושה, אחרי כן נוכל להתווכח. שנייה. התהליך שאני באמת כזה בן אדם, זה, תראו, אם אני מזהה אדם שהוא בן עזאי, גם בן עזאי צריך ללמוד בדיוק מה הכוונה בבן עזאי, אז אני לא חושב שבן עזאי זה הכוונה אדם שהוא לא חיסרון, אלא אדם שהיה מלא כל כך מילא את כל החסרונות שלו מכוח התורה, אז החיסרון של הצורך באישה נדחה. כלומר, אנחנו רואים בהרבה מקומות שהתורה יכולה למלות המון דברים שהאישה ממלאה. כן? אהבת התורה יכולה לתת כל מיני דברים שאהבת אישה נותנת. אצל בן עזאי זה היה דבר כל כך חריג, שבאמת אהבת התורה מילה כל כך פונקציות מרכזיות כאלה, שלא נתנו מקום לתרגם את זה בצורה של אהבת אישה. אבל בואו נעזור רגע את בן עזאי. אני אומר, הנחת היסוד שאין לנו דגם של בן עזאי, או כשאני מניח הנחת יסוד, אין לנו בן עזאי. לא מדובר באדם שבא אליי, ואני אומר, וואי, אולי הוא בן עזאי. כלומר, הבסיס שלי שהוא לא בן עזאי. ואז אני אומר לעצמי, הוא בוודאי צריך להתחתן. הבן אדם הזה הוא בוודאי צריך להתחתן. ואז, אם אני צופה שבמהלך ההתפתחותי שלו, הוא אדם שהוא לא התפתח יותר, אלא משהו היום, זה המצב שלו, אז זה לא יעזור שאני אשאיר אותו, ואז הוא... אלא אני חייב לחשוף לו, למה באמת כן הוא רוצה להתחתן. כלומר, ואז אני חייב למצוא את העצות, איך להכניס אותו לתהליך כזה שהוא ירצה להתחתן. שיהיה חסר לו באמת הדבר הזה של חתונה. הרבה פעמים אני גם אומר את זה לבן אדם, תשמע, מה אתה מבלבל במוח? תגיד לי, מה אתה חושב שזה נקרא לרצות להתחתן? ואז הוא אומר, אני חושב שלרצות להתחתן זה כך וכך 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 וכך, הוא מתחיל לתאר כל מיני דמיונות, מה זה נקרא לרצות להתחתן? אמרתי לו, לא, מה פתאום, אתה חושב שכל בני אדם, זה מה שהם רוצים כשהם הולכים להתחתן? לרצות להתחתן זה משהו פחות, זה, אז גם לי יש את זה. יש לך את זה, אז כן יש לך את זה. כלומר, לפעמים אני, הרבה פעמים בן אדם מציק את הדברים בצורה שמבחינת הדמיון שלו הוא מתאר לעצמו שזה לא נקרא שהוא מספיק רוצח או מיני דברים כאלה, זה, ואז באמת לפעמים, כן, באמת זה דבר אמיתי שצריך האדם לעבור איזושהי התפתחות אישית כדי להביא את, להביא את עצמו למצב הזה, אבל באופן כללי, כן, אם אנחנו מדברים על כבר על, כמו שאנחנו תיארנו, של אמרנו שני מערכות יחסים בין פרק א' ופרק ב', תיאור אחד, התיאור של הקשר של המין והקשר של הבחירה האנושית, והתיאור השני הדגם האלוקי והדגם של הבחירה של הצרכים האנושיים, הייתי אומר שלמרות שאני מאמין בכל מה שדיברנו בשיעור הראשון שיש ערך סגולי בקשר בין האיש והאישה, אבל במימוש של הקשר הזה, אני בוודאי חושב שהקשר צריך להיות דרך האישיות של האדם, דרך מה שהאדם גם מוצא את עצמו בקשר הזה. עוד דברים שנוגעים לדברים האלה, בעזרת השם, פעם הבאה.